הוא יתעלה, נותן שכר למי שמקיים ציוויי התורה, ועונש למי שעובר על הזרותיה, וששכרו היותר גדול הוא העולם הבא, ועונשו היותר גדול הוא הכרת, כבר אמרנו בזה, אני בזה שדי בו, והכתוב מורה על זה היסוד, זאת אומרת, זה בעצם שיש שכר ועונש, כלומר, מעבר למה שאדם פועל על ידי המצוות, ומה שהוא עושה בחירתו החופשית, לטוב ולרע, מעבר לזה יש שכר, זאת אומרת תוספת, שהקדוש ברוך הוא מוסיף לאדם יותר ממה שכלול היה במעשים שלו, וגם עונש, כלומר גם פחיתה. עכשיו, מושגי השכר והעונש, אמרנו שהם מתחלקים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. יש שכר בעולם הזה, זה אמצעים כדי שאדם יוכל להוציא את עצמו לפועל, בדרך כלל זה אמצעים חומריים, שפע חומרי, שלווה וכדומה, ויש גם עונש בעולם הזה, כמובן לא חסר, כל מיני מחלות וכדומה. כמו שהתורה מתארת פרשת הברכות והקללות, זה ענייני שכר ועונש שמגיעים לעולם הזה. מה התכלית של שכר ועונש בעולם הזה? השכר זה לאפשר תנאים אופטימליים, כדי שאדם יוכל להוציא לפועל את המהות של מציאותו, כן, שלפי הרמב"ם זה דעת אלוקים, הדעת, כן, במציאות האלוהית, שזה מה שמרומם את כל מציאות האדם, והעונש זה בעצם קלקול התנאים באופן שמכביד על האדם, הוציא את עצמו לפועל מההיבט הזה. בעולם הבא, כלומר, לפי הרמב"ם המושג עולם הבא זה לאחר היפרדות הנפש מהגוף, מה שקוראים לזה בלשון עם מוות, אז הנפש היא כבר לעצמה. פה הרמב"ם אומר, שכר זה העצמה, כן? העצמה רוחנית, העצמה נפשית וכולו, ועונש זה להחריט את האדם מהמדרגה. זה מה שאומר, זה הכרת. כן. והכתוב הבורא הזה, היסוד ומועים, בסך אתה מראי מכן אינה מספריך, ושיבוא יתעלם, יש לך תלי, ראיה על ידיעת הנשמע והממרה, לתת שכר לזה ועונש לזה. נשמע זה כבר מי שמצאת לרשון השם, וממרה, כן, זה מי שמורד, לתת שכר לזה, לשומע, למציית, לעושה רצון השם, ועונש לזה. והיסוד השנים עשר, ימות המשיח, והוא להאמין שיבוא ולא יאחר. אם יתמהמה, חכה לו. כן, כלומר, ימות המשיח, זה אומר, דיברנו על זה, שיש מצב שבו לעם ישראל תחזור המלכות, המלכות מבית דוד, שהמשמעות היא, מה כל הנקודה של ימות המשיח? זה שיש לנו כעם, ומלך כל אחד מאיתנו כפרט, את התנאים הטובים ביותר בעולם הזה, כדי שנוכל להוציא את עצמנו לפועל. כמו שהרמב"ם אומר, תבוא חכמים לימות המשיח, אלה כדי שיהיו פנויים להיות עוסקים, כן, בתורה, זאת אומרת, לנגוע, להתעסק בעניין המהותי. ולא יושם לו קץ קצוב, כן, זאת אומרת, אין זמן מסוים שבו אנחנו יודעים מתי זה יקרה. כלומר, יש נבואות שמתארות לנו שיש מצב יחסית לאותם נבואות עתידי שהדבר הזה קורה. כמובן, ברגע שזה יקרה, אז כל הנבואות האלה הם תתייחסנה למצב שכבר אנחנו מבחינתנו זה ההווה. ולא יפורשו המקראות להוציא מהם זמן באור, כן? זאת אומרת, אין גם משך זמן שאנחנו יכולים להגיד שהוא, המלכות הזאת תהיה קיימת, הרמב"ם כבר ראינו שאומר שיכול להיות זה אלפי שנים, שזה יהיה קיים, זאת אומרת, כוונה לא שהוא יחיה אלפי שנים, כי הרי עולם כמחגון נוהג, לא, הכוונה היא שיהיה דור אחר דור וכולו, של המלך הזה שהמלכות הזאת ממשיכה, אחרים אומרים תפוך דעתן של מחשבי קיצין. כן, כי אמרנו שבעצם דבר כזה גורם לאנשים גם ייאוש, ואם לא יודעים את הדבר הזה באופן מדויק, אז זה גם גורם לאנשים לחשוב שזה שקר, ולהאמין בגדולתו ואהבתו, כן, והתפילה עליו, כפי מה שדובר בו על ידי כל נביא ממשל מלאכי. כן, גדולתו, הכוונה, גדולתו של האיש, המנהיג הזה, שעתיד להיות לעם ישראל, ואהבתו, כן, שהעם אוהבים אותו, והתפילה עליו, כן, להתפלל. כן, לבואו. ומי שמטיל בו ספק, או מזלזל דברו, דברו הכוונה הלא, הוא לא חי, הכוונה דברו זה במשמעות של, בעניין של המציאות שלו, שיש דבר כזה. מחזב התורה אשר יעדה בו בפירוש ועשות בלעם, ואתם ניצבים. כן? כלומר, התורה מזכירה בפסוקים מפורשים, אפילו התורה, כלומר, לא רק דברי הנביאים, אפילו בתורה שבכתב, חמש חומשי תורה. מכלל היסוד הזה, כי אין מלך לישראל אלא מדוד, באופן עקרוני, זה אומר שהמלכות המיועדת לעם ישראל, זה מדוד המלך, ומזרע שלמה בייחוד, ודוד הוא בכמה צאצאים. כן, אז אחר כך זה מהצאצאים של שלמה המלך, וכל מי שחולק על דבר המשפחה הזאת, כלומר, על העניין של משפחת דוד המלך, וסבור שאין לה איזושהי משמעות, והיא לא שונה ממשפחות אחרות, כופר בהשם ובדברי נביאיו. והיסוד השלושה עשר, תחיית המתים, הוא כבר בארנוח. אנחנו הצבנו בזמנו שתי שאלות ביחס לתחיית המתים. הדבר האחד, זה מה המיוחד בתחיית המתים? כלומר, לפי הרמב"ם הרי תחיית המתים, העניין הוא שיהיה איזשהו זמן שבו לפרק זמן מוגבל בדרך נס יחיו המתים ואחר כך יחזרו וימותו. אז השאלה הראשונה, מה העניין בדבר הזה ומה המשמעות של תחיית המתים כיסוד, כן, כאחד מהעיקרים, זאת אומרת פה נבואה על נס עתידי, שצריך להבין מה העניין בכל התחיית המתים, ולמה הדבר הזה הוא נחשב עד כדי כך אחד מן העיקרים. אז ביחס לתחיית המתים עצמה, כן, למשמעות הנס הזה, אז דיברנו על זה שזה בעצם, זה במוסכי השכר. כלומר, כמו שיש נבואה על זה שיהיה קיבוץ גלויות, ויש נבואה על זה שיהיה מלכות בית דוד, וכמו שאמרנו, אפילו מלכות בית דוד, על פי הרמב״ם העתידית, זה במושגי השכר. זאת אומרת, יש נבואה שאומרת שעם ישראל יהיו במדרגה כזאת, שברמה הלאומית אנחנו, כן, בשונה ממציאות של גלות, זה מציאות של צרות וקשיים, וזה המציאות הגרועה ביותר מבחינת התנאים שמאפשרים לנו להתפתח. יש לנו מציאות הרבה, כן, המציאות החיובית, כן, זה מציאות של מלכות בית דוד. יש לנו את התנאים הטובים ביותר, שנוכל להיות מתפתחים. אמרנו שיש לנו מושג עוד יותר משוכלל מזה, פשטות זה נקרא גן עדן, כן, זה גם איזושהי מציאות בעולם הזה, של התנאים ממש מטוויים כדי שנוכל להגיע אל הייעוד ולהוצאה לפועל, כן, של דעת אלוקים. כמו זה, יש בעצם את התחייה מחדש של הנפשות, של צדיקים, שעל פי מושגי השכר של השם, מגיע להם השכר הזה. כן, לחזור לחיות לפרק זמן קצור. עכשיו, מה הם מרוויחים מזה? טוב, שהם חוזרים וחיים. הם מרוויחים שהם יכולים עכשיו, בפרק זמן הזה, נניח זה שנה, שנתיים, שלוש, לא יודע כמה, לקיים מצוות. ואז עוד פעם לקבל שכר קיום המצוות האלה. ופה כבר, נדמה לי, דיברנו על הדבר הזה, יש שאלה גדולה. הרי הרמב"ם כל הזמן אומר שהנפש, כאשר היא נפרדת מן הגוף, זה מצב הרבה יותר משוכלל של האדם. כן, כי ביכול נאמר, במילים שלנו, אנחנו נאלצים, כך גזר רצון השם, כך זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו מבחינת שאנחנו תופסים את המשמעות של החיים, אנחנו נאלצים בשלב הראשון לחיינו לחיות עם גוף. עד שהאדם מסיים את השלב הראשון הזה, ואז הוא מגיע להיות יצור מפותח הרבה הרבה יותר. נפש ולא גוף. זה יצור הרבה הרבה יותר מפותח. אז מה העניין עכשיו לקחת את הצדיקים האלה, שהם כבר הגיעו למדרגה כזאת של נפש ולא גוף, שוודאי שהם משיגים כל מיני השגות, שלא יכלו להשיג אותם עם המציאות של הגוף, ולהחזיר אותם בחזרה לתוך הגוף. זה כמו שתגיד למישהו, שכבר נתת לו את כל התנאים הכי הכי טובים, ועכשיו אתה אומר, בוא תראה, אתה יודע מה השכר שלך? בוא נהפוך אותך להיות עני. מה, מה העניין? אתה מצמצם את כל היכולת. זה במיוחד, צריך עיון לפי איך שהרמב"ם מבין את זה, שהמציאות של הנפש עם הגוף היא מציאות של חיסרון, והראיה שהמצב הקבוע של האדם זה נפש ולא גוף. כן, המצב של נפש עם גוף זה מצב זמני, זה 70 שנה, 80 שנה, 100 שנים. אבל זה מצב שהוא רק מצב זמני. כן, אברהם אבינו כבר קיים 3,500 שנים במציאות של נפש. ובתוכה היה 175 שנים היה מציאות של נפש וגוף. שזה המציאות הפחות טובה, קרא זה ככה. אז מה אני אלחזיר אותנו עוד פעם לתוך הגוף? הדבר הזה מלמד מה המשמעות של השכר. מה המשמעות, כן, של השכר שהשם נותן על המצוות. זאת אומרת, אפשר לומר, ועושה את זה בתור חשבון. נניח שאנחנו לוקחים את הצדיק הזה בתחיית המתים, הקדוש ברוך הוא מחיה אותו, מחזיר אותו לתחייה בתוך הגוף, את הנפש הזאת בתוך המצוות עם הגוף, במשך שנתיים. עכשיו, לו יצויר שהוא היה נפש ולא גוף, כמו המציאות שלו הטבעית, בלי השכר הזה, בלי ההתערבות של השכר הזה, שהוא קורא באופן ניסי השכר הזה, אז במהלך השנתיים האלו הוא היה מתפטר, נניח רמה מסוימת, נניח שהוא היה ברמה, סתם אני אומר כדי לסבר את האוזן, 7, אחרי התפתחות של נפש ולא גוף, במהלך שנתיים הוא היה מגיע לרמה 8. בסדר? נניח. מה שזה אומר, זה אומר שהשנתיים האלו בחזרה עם הגוף, גם אם נאמר שמבחינת ההתפתחות הוא התפתח מ-7 ל-7.02, כי מה אפשר להתפתח עם הגוף כבר? נכון, אבל השכר, זאת אומרת העצמה שהנפש תקבל בעקבות המצוות שהיא עשתה, היא הרבה יותר גדולה מאשר מה שהיא הייתה משיגה גם בלא גוף בלעדי המצוות האלה. כן, זה מה שזה אומר. המשכלה מתבקשת כמה צריך לנצל את החיים בעולם הזה. כן, כי תדמיינו, מי שמצליח להבין טוב את מה שדיברנו כל הזמן, מה זה אומר שהנפש בלא הגוף ומה היא מסוכלת להשיג, תדמיינו שאין לכם גוף, מה אתם עושים? שלושה סדרים. מושכלות, 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 בלי הפסקה, נכון? לא הולכים מלוכת צהריים, אין ארוחות, אין שינה, אין רחיצה, כל הזמן, אתה כל הזמן. וזה גם בלי גוף, אז זאת אומרת, אתה משיג השגות עצומות. עכשיו, בכל אופן, הקדוש ברוך הוא אומר, אם כל הדבר הזה, שזה השגות עוצמתיות, תחזור לעולם הזה, באותו פרק זמן, ברור שתשיג הרבה פחות מכוח עצמך, אבל מכוח השכר שאתה תקבל, על זה שאתה שואל עם בקיום המצוות, זה יהיה הרבה יותר מאשר מה שאתה היית משיג לקרות עצמך, כנפש שאין בה את הפרעות הגוף. זה מדהים, המשמעות של הדבר הזה. אבל אני חושב שחייבים לעשות את החשבון הזה. אני לא ראיתי אותו כתוב באיזשהו מקום, אבל נראה לי שהוא פשוט.
יש לך אפשרות להתקדם גם כשתמת?
בוודאי.
אפשר,
זה לא נגמר. זה אתה לא רואה שאפילו העולם הגשמי לא נגמר. היום אנחנו יודעים שאפילו העולם הגשמי לא נגמר. לא נגמר, פשוט לא נגמר. ואם הממדים של העולם שלנו, זה ממדים שלא יאמנו. פעם אחת אני אביא לכם איזה פודקאסט אחד, יש פודקאסט שנקרא על האינסוף, האינסוף של החומר. יש כמה פודקאסטים, זה הפודקאסט השני. פעם יהיה לכם תשמעו אותו.
של מי זה?
לא יודע. יהודי חכם אתכם. הוא לא מסביר מאוד טוב. הוא מסביר את הממדים של היקום. אתם תתחילו, זה מדהים איזה גודל אנחנו מדברים. ומה זה אומר שבכל רגע נתון, כל רגע היקום גדל. ועכשיו, עכשיו הוא כבר יותר גדול. עכשיו, תבינו, כשאני אומר שהוא גדל, זה לא, תבינו, התפשט לשני קילומטרים לכל צל. זה מיליארדים, זה בלתי נתפס בכלל. המרחבים של הקוסמוס שאנחנו מכירים אותם היום, יודעים עליהם בוודאות, לא השערות, לא תיאוריה. זה הסבר, תופעות פיזיקליות, שזה המשמעות של הדבר שלהם. קשה להאמין. עכשיו זה רק עולם החומר. עולם החומר. מה זה מילדים רוחניים?
עולם הרוח, זה רק שאתה עושה מצוות, לא? שאתה עושה
מצוות רוחניים. לא, זה אין סוף, זה אין סוף. קשה לצייר את זה.